טוב, שלום. חשבתי לעשות קצת, נתחיל מהדברים הפשוטים של יציאת מצרים, ניסי יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים, אחר כך נראה ממדרגה למדרגה קצת נטפס כמה שנוכל. הנקודה היסודית הראשונה זה, אני חושב שהיא מאוד תמיד טוב להתחיל ממנה, זה דברי הנהר"ל בגבורות. נכון, שהנהר"ל בגבורות מברר לנו את הנקודה הכי יסודית של יציאת מצרים. הנהר"ל בגבורות מניח לנו את היסוד הגדול שאנחנו כשעסוקים בפסח ויציאת מצרים, הנהר"ל אומר, אל תתבלבל בין עניין ניסי היציאה לבין עניין היציאה. כי הנהר"ל אומר, זה מאוד מאוד מפתה לתפיסה החושית, המגושמת, שכשעסוקים בניסי יציאת מצרים, אז אתה אומר, איזה התרחשויות היו, היה, כאילו, הכל היה, כל אחד יש לה עוד ספרי הקומיקס, אלישמה, הכל תלוי בגיל. אלישמה ואפרים יוצאים ממצרים, ספר חובה לכל בית שיש בו ילדים מגיל 5 ועלה. לא אומר שזה חובה, אבל זה המציאות שזה נמצא בכל... אז אתה רואה את כל המכות, דם, צרדי הקינים, והצרדי גופים מהפיתה של הפלאפל, והזה ככה. אז אומר אמר, זה פה קרו הרבה התרחשויות, והמציאות היא מסיתה את הבת עליין הניסים. אבל אמר אל אומר כידוע, לא ככה. נכון, אמר אל אומר לא, התורה אמרה, יציאת מצרים זה העיקר. לא ניסי יציאת מצרים, אלא יציאת מצרים זה העיקר. ומה זה יציאת מצרים, אומר אמר אל? יציאת מצרים זה לידת האומה. אנחנו נולדנו ביציאת מצרים. ומה זה נקרא להיוולד ביציאת מצרים? או אני אפשר להסביר את זה דרך, אני חושב, אם נשאל, הכוונה היא, כשאנחנו נולדנו, מתי נולדנו? התשובה היא כנראה עם ישראל נולד בתדבב ניסן. אבל כשנשאל שעם ישראל נולד בתדבב ניסן, מתי נולדנו בתדבב ניסן? כלומר, המילדת צריכה לרשום את השעה המדויקת. מתי נולדנו בתדבב ניסן? והתשובה היא תהיה, בחצות הלילה. לא כחצות, בחצות הלילה. עכשיו אנחנו לא מדברים על הזמן המופלא הזה של בחצות, אבל נולדנו בחצות הלילה. ומה קרה בחצות הלילה? בחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. טוב, אם בחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, אז הרי הפסוק אומר, ומת כל בכור בארץ מצרים. למה זה קשור ללידה שלנו? ומת כל בכור בארץ מצרים. אז אני אומר אור החיים בדרך אחד בהרחבה גדולה, אומר אור החיים הקדוש וגם זה במעלה הרבה, אבל אומר המהר"ל, כשעם ישראל נולד, הלידה שלנו הייתה גילוי השכינה שהיה במצרים. כלומר, אנחנו נולדנו לא רק בזמן שהיה גילוי שכינה, אנחנו נולדנו על ידי גילוי שכינה. כלומר, אנחנו נולדנו מתוך מדרגה עליונה, מתוך חיבור למדרגה עליונה, משם נולדנו. היינו בשפל המצב, בית עבדים, במצב מאוד מאוד נמוך. מתי נולדנו? השראת שכינה הפכה אותנו ברגע אחד מלהיות עם של עבדים ללהיות בני חורים. זה מדרגת החיפזון. כלומר, נולדנו בחיפזון. ברגע אחד דילגנו מלהיות במדרגה הכי נמוכה של עבדים מאוד שפלים, להיות במדרגה עליונה מאוד של בני חורים. מה הוליד אותנו? מה ברא בנו נשמה מיוחדת כזאת עליונה? זה הרגע הזה של גילוי שכינה. המפגש עם גילוי שכינה, היצירה הזאת שעם ישראל נוצר דבק בשכינה, זה מה שברא אותו להיות בעל נשמה עליונה. זה מה שהוליד את האומה. אומר המהר"ל, זה המושג שנקרא יציאת מצרים. אל תסתכל על הניסים. לא כל ריבוי הניסים, זה לא עכשיו, זה לא הסוגיה שהיו הרבה ניסים ושינוי הטבע. כי אומר המהר"ל, האדם מתרגש בשינוי הטבע. כי כשאדם עצמו, הוא ינסה לשנות את הטבע, כמובן הוא לא מנסה, כי הוא יודע שהוא בחיים לא יצליח לשנות את הטבע. אז אתה רואה, וואי, היה שינוי טבע במצרים, זה נורא מפעים אותך שהיה שינוי טבע במצרים. אומר המהר"ל, אל תשיח את דעתך, זה לא הסוגיה המרכזית. הסוגיה המרכזית הייתה שיש גילוי שכינה, ועם ישראל נברא בגילוי שכינה. ולמה המצרים בדיוק מתים בחצות הלילה? כי הגילוי שכינה הזה, מי שיכול לעמוד בפניו, זה בונה אותו. מי שלא יכול לעמוד בפניו, לפני סדר עליון כזה של גילוי שכינה, זה, הוא מתמוטט מהדבר הזה. אז לכן בחצות הלילה, שוב, לא מתבלבל, ויש מכת בכורות, אז היינו חוקרים בסדר לא פעמים, אומרים, זה סימן ליציאת מצרים. זה לא הסיבה, לא רק הסיבה ליציאת מצרים. כלומר, זה שיש מכת בכורות, אתה אומר, טוב, המצרים התמוטטו, כי כל בית יש מת, אז אנחנו לא עושים שום דבר, יכולנו לצאת. זה גם נכון, אבל זה שיש מכת בכורות, זה סימן לזה שיש במצרים גילוי שכינה שבונה את עם ישראל, זה אומר המהר"ל, זה נקרא יציאת מצרים, והמצרים מתמוטטים מהגילוי שכינה הזה, ואין בהם כוח לעמוד בפני מדרגת ישראל, ומאלה האומה יוצאת ממצרים. אז לכן המהר"ל, זה ההטבעה שהמהר"ל מטביע לנו, לעורר את הסוגיה שלנו של יציאת מצרים, אומר המהר"ל, יציאת מצרים זה הכוונה היציאה בעצמה. היציאה בעצמה, רגע היציאה בעצמה. נוסיף עוד דבר, כדי רק לענות, הבאתי רק את השאלות של הרב בלי התשובות, זה רק כזה. ולמה כל התורה כולה היא זכר ליציאת מצרים? למה כל החגים זה זכר ליציאת מצרים? למה הכל זה נמצא זכר ליציאת מצרים? אומר המהר"ל, תשובה פשוטה, כי אתה מבין, הרי ליציאת מצרים נולדת, שם קיבלת את נשמתך, שם נבראת מי שאתה. אז ברור ממילא שכל התורה כולה היא קשורה עם מדרגת יציאת מצרים. זו הוצאה לפועל של מדרגת הנשמה המיוחדת שקיבלת ליציאת מצרים. ידוע ומפורסם הכל, נכון? בוא נקרא גם המהר"ל בפנים כדי שניישר קו פה על העניין הזה, כי מפה רוצה להתקדם. אומר המהר"ל, בחר הוא יתברך בליל פסח, להודיע מעשיו לבאי עולם, להכיר את שמו בעולמו והוציאו אותם ממצרים. ועניין זה ראינו ששם התורה יציאת מצרים יסוד היסודות ושורש הכל, ומצוות הרבה באו בשביל היציאה, שעל ידם יהיה לעינינו יסוד הזה של יציאת מצרים, ומאצלנו בא לימות, כמו מצוות סוכה, ואף השבת נאמר בו וזכרת כי עבד היית במצרים, וכן הפסח, וחג המצות בוודאי זכר ליציאת מצרים, וכן כל יום טוב כולם אנו מקדשים אומרים זכר ליציאת מצרים, נוסף על זה שאנו חייבים לזכור ליציאת מצרים בכל יום, ורב לעשות הנזריה ביום ובלילה, שכל זה מורה כי יציאת מצרים בעצמו, חוץ מהניסים שעשה ביציאה, הוא יסוד האמונה שעליו נבנה הכל. עצם היציאה, לידתנו בתור עם אשר, לידתנו בתור עם ששייך אל מדרגת השראת השכינה. וממילא שייכת אליו תורה מצוות כדי להביא אותו למצב הזה של השראת שכינה. אומר המהר"ל, אף כי ניסים ונפלאות אין מסתר עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, לא שמה התורה לזכור אותם ולעשות זכר להם, לניסים. אל תתבלבל שאנחנו ביציאת מצרים זוכרים את ניסי יציאת מצרים. כי אם ליציאת מצרים, ואף כי לפי השגת בני אדם קצרי השכל נראה כי יש דבר שיש בו שינוי טבע ממנהגו של עולם. שנראה לאדם בחוש הראות שהוא יותר גדול נס ופלא מיציאת מצרים בעצמו. כלומר, הוא השתנה הטבע, מדהים הדבר הזה, אף אחד בעולם לא יכול לעשות את זה. לא, אינו כן לדעת התורה. כי נראה מן התורה ששמה יציאת מצרים עיקר ויסוד האמונה מן הראיות אשר אמרנו למעלה, כי תמצא בתורה ברוב דברים זכר היסוד הזה. נדלג רגע פסקה אחת, נמשיך גם לנקודה השנייה שהזכרנו. המדרש שוחר טוב ויוציא אתכם מכור הברזל, כשם שהזהבי פושע, הקדוש ברוך הוא, אז יציאת מצרים, נאמר שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו כמו מכור הברזל. כשם שהזהבי פושט ידו ונוטל הזהב מן הכור, כך הוציא הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו ממצרים. ומה שאמר כשם שהזהבי פושט ידו ונוטל הזהב, אמרו במדרש במקום אחר, כמו הזהבי שנוטל הזהב בידו, שלא בצלת ולא בסמרטוט. המילה סמרטוט היא מבלבלת, כי אנחנו ישר רואים את הסמרטוט של הספונג'יה המלוכלך. לא, סמרטוט הכוונה היא עם אמצעים. כלומר, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו למצרים, אנחנו מדגישים בהגדה, הרבה פעמים אנחנו עושים לב לזה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו הוציא אותנו למצרים, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, הקטתי, הכל אני עושה. כלומר, לא מדרגת השראת שכינה של מלאכים, לא מדרגת השראת שכינה ברמה מסוימת, לא. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כי יכול להוציא אותנו, אתם הדבקים באשם אלוקחנו חיים כולכם היום, לא במדרגות הנמוכות של מלאך, שרה וכולי, כל המעלות של המלאכים אפילו היותר עליונות שיהיו, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הוציא אותנו ממצרים. אומר המהר"ל, זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא הזהבי שנוטל את הזהב בידו שלא בצוות ולא בסמרטוט. אם אתה לוקח בצוות או בסמרטוט, כלומר עם כל מיני אמצעים, זאת אומרת שאתה מנהיג את האומה, הקדוש ברוך הוא מנהיג את אומתו לא באופן ישיר, אלא באופן של סיבות ומסובבים, באופן שנמצא במדרגת הטבע. כשאתה אומר הקדוש ברוך הוא לוקח ביד, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ביד חזקה, כנראה הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו בהנהגה ישירה של ריבונו של עולם, בלי שום מגבלה של טבע, בלי שום דברים של סיבות ואמצעים שהם מסומנים על ידי הצוות, או על ידי הסמרטוט, כלומר לקחת את זה לא במגע ישיר. אנחנו, יש לנו מגע ישיר, דבקות ישירה עם ריבונו שלנו, ואתם הדבקים מהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. וכאשר רצה הקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל ממצרים, התחבר הקדוש ברוך הוא אל ישראל, והם תחת רשות מצרים, למרות שהם בבחינת עצמם היו מדרגה שפלה. דבר זה נחשב כאילו הוציא הזהב בידו מתוך הכור, והאש שבכור מפסיק ומבדיל, והאש שבכור מפסיק ומבדיל, כאילו יש מניעות, האש פועל. וזהו שנר, ויוציא אתכם מכור הברזל להיות לו לעם נחלה. אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים להיות לנו לעם נחלה. בסדר. השראת שכינה היא היצירה של עם ישראל. כלומר, כשהשכינה שורה על ישראל, זה מה שיוצר אותם לעם. זה יצירתם לעם. ככה הם נוצרים. היו במדרגה הכי נמוכה שאפשר. זה מה שיוצר אותם לעם. השראת שכינה היא זאת שבנתה אותם. וממילא לא רק טכנית בנתה אותנו לעם, סביב המדרגה של השראת שכינה. אני תמיד מספר, לי זה מאוד עזר, אני מספר אולי לעשרים מהדור, היה, הגעתי שיעורה למרכז הרב, הרב צוטומן זצ"ל העביר שיעור לפסח. ישבו שם הראיות, הרב אברהם שילר, שליטה, מר הדיאטרה דאלי, שחיבה יתרה נודעת לו אצל הרב צוקרמן, ראו, שאל הרב, דיבר הרב צוקרמן על עניין הפסח, הזכיר את המערה, אני חושב, הזכיר את כל מיני דברים, אמר, טוב, אז מה לומדים בליל הסדר? אצל הרב צוקרמן זה היה משהו מיוחד, כי שם הלמידים היה ליל הסדר מאוד עליון, עד שאלו אותי על כל ההנהגות, הילדים בדיוק לא, זה לא היה בדיוק לילדים, זה היה לחתנים, כלומר לרב רות ברזילי יצא, והרב שלמה דרייפוס ואחרים, ועוד כהנה וכהנה, הילדים זה לא בדיוק היה ברמה שלהם, כי הוא שאל מה לומדים? הוא אמר, מה לומדים? לומדים, אורות ישראל, כי מה קרה בפסח? בפסח נוצר עם ישראל. אמר אברהם, אמר לו הרב שילר, אמר לו הרב, צריך סותר לצאת מצרים, דם צפרדי הכינים. אמר לו הרב שילר, אמר לו הרב צוקרמן, צריך סותר לצאת מצרים, נולד עם ישראל. אמר לו הרב שילר, לא, מה קרה בפועל? דם צפרדי הכינים. אמר לו הרב צוקרמן, לא, מה קרה בפועל? בפועל נולד נשמת ישראל בעולם. טוב, אמר לו, לא הרב, כתבו ככה זה היה, הרב שילר אומר לו הרב בפועל, הרב צוקרמן אומר לו, כן, זה בפועל היה לנו דן שמה, זה היה מאוד מחדד הדבר הזה. מה קרה אז בפועל, זה מה שקרה בפועל. נולדה הנשמה, נוצרה האומה, נוצרה האומה במדרגה המיוחדת שלה. נוצרה האומה. אז אמר הרב צוקרמן, אורות ישראל ובמוסר הקודש, החוק והחופש העליון. כי החוק והחופש העליון זה חטיבה שעוסקת בזה שאתה אומר, נוצרה האומה לפי המדרגה האלוקית של האומה. לפי מדרגה שהיא לא מוגבלת לסדרי הטבע, כי החטיבה הזאת של החוק והחופש העליון היא עסוקה ביצירה לפי המעלה, לפי המעלה האלוקית של האומה. טוב, בסדר. אבל עכשיו אני רוצה בכל זאת להסביר, אז מה העניין אבל של הניסים? כי אני חושב, בואו נקרא את המערל את הקטע שדילגנו, וזה אני חושב מאוד חשוב, ואני רוצה להוסיף על הדברים, לא חולק, מוסיף. אומר המערל באמצע במחיל איתה, פרשת וישמע יתרו, כל אשר עשה השם למשה לישראל עמו כי יוציא השם את ישראל ממצרים, מלמד ששקולה יציאת מצרים נגד כל הניסים והגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל, אומר המחילתא. הרי, מוכיח המערל את שיטתו, שהם זל הוכיחו מן הכתוב, כי יציאת מצרים בעצמו שקולה כנגד כל הניסים. טוב, אז המערל את שיטתו, רוצה להסביר שזה יציאת מצרים מכל עצמה. אבל על כל פנים כתוב פה, שהניסים, יציאת מצרים שקולה לניסים. שקול, נכון? כידוע מפורסם בתוספות כמה פעמים. אפשר לשאול את זה שאלה בחיי עולם. שקול אומר תוספות, נכון? אבלו אלו סגיה. זה אי אפשר אחד בלי השני. שקול הכוונה היא שני הדברים הכרחים. גם מצד מצרים וגם הניסים. טוב, אז גם הניסים יש להם משמעות מאוד מאוד גדולה. ואני עכשיו רוצה קצת ללקוט מתוך הדברים מה המשמעות של הסיפור של הניסים של יציאת מצרים. לא רק של יציאת מצרים בעצמה, אלא למה השלמה של השלמת ההבנה מה קרה ביציאת מצרים, זה המציאות שתבוא לנו על ידי הניסים. כן, מה אומר מתן? סליחה.
אני עכשיו לומד שזה...
תכף נגיע לזה. אני חושב שממילא אצל הילד ודאי שזה שייך על הניסים, ותכף ננסה להסביר למה הניסים באמת הם בונים והם קשורים באופן מהותי. כלומר, אני רוצה לשאול את השאלה. כאילו, היה אפשר להבין ככה לפי מה שאנחנו אומרים עד עכשיו. היציאת מצרים בעצמה, לא יודע, נשאר, מצוין. טוב, אבל למה קוראים כל כך הרבה ניסים? הרי בסוף יציאת מצרים, כל הפסוקים של התורה, דרשות חז"ל, גם בהגדה, יש לך בסוף כל כך הרבה ניסים. אז הלא דבר הוא, שכנראה זה מורה שהניסים הם חלק מאוד משמעותי מתוך מדרגת היציאה. אז ודאי, בואו ננסה להבין מתוך זה מה הניסים, מה המשמעות שלהם, ונראה לי, אני חושב ש... זה גם אחר כך נפקמים לכל סדר הסיפור של היציאה. מה אומר? העיקר היציאה, אבל הבה לא על אוסגיה. כלומר, לא שייך לדבר על היציאה בלי ניסים, לא שייך לדבר על ניסים בלי היציאה. אומר הרב, קובץ א' תפת זין. כן, סליחה. מה זה? שני הדברים נזקקים. כדי שתבין את יציאת מצרים, אתה חייב להבין את שני הדברים. שהיציאה בעצמה היא העיקר, אבל אתה לא יכול להבין את היציאה בעצמה בלי הבנה של ניסים. לא, לא, שקול זה לאו דווקא במשקולת. זאת אומרת, זאת אבא לא על אוסגיה. חייב את שני הדברים. לא, שקול זה לא, זה מה שאתה רוצה להגיד. שלא? אומר הרב, קובץ א' תפת זין. אומר הרב, הניסים מבארים את האמונה האלוקית שהיא ממה לכל גבול. והשלמות האלוקית נקבעת על ידי אמונה קדושה זו בנפש. אז עשינו רגע נקודה. מדרגה ראשונה. אומר הרב, הניסים מבארים את האמונה האלוקית שהיא ממה לכל גבול. שהאמונה האלוקית מתבארת רק לפי גדרי הטבע. כלומר, נצייר לנו עכשיו את סדר יציאת מצרים בלי ניסים. אין לך ניסים. יש לך סדר של יציאת מצרים? אין לך שום נס. אם אין לך שום נס, אתה בבעיה חמורה. למה? כי יש פה איזה עולם קטנטן, איזה גלובוס קטן, שאומנם הקדוש ברוך הוא קיים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הגלובוס הזה מתנהל כמו עיוור, מתנהל בלי שום שינוי, בלי שום תכלית, בלי שום מטרה, בלי שום הנהגה. הכל מתנהל בדרך הטבע. אין לך נס. אז יש לך את כל העולם נמצא בדרך הטבע. כי הים מטביע את הצדיק ואת הרשע, וכשיש לך פיצוץ, אז יכולים להיהרג גם אנשים צדיקים וגם אנשים רשעים נהרגים מהזה, וכשיש לך ככה, הכל מתנהל בצורה טבעית. הכל מתנהל בצורה טבעית, זה מדרגת האמונה שלך. כלומר, אתה רק מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא קיים בשמיים, אבל סדרי הנהגה האלוקית, שם הכל נמצא בצורה כזאת של הלם, של טבע, של סדרים, שאין בו שום שינוי, שום התעלות, שום השגחה. אז לכן הרב אומר, הניסים מבארים הם את האמונה האלוקית שממה לכל גבול. ואז ממילא השלמות האלוקית נקבעת על ידי אמונה קדושה זו בנפש. בואו רגע נשים רגע נקודה, נדלג לפסקה שלמטה, שזה ממש משלים אחד את השני. הניסים משלימים הם את ההכרה האלוקית. הכרה האלוקית מוגבלת בטבע לא תיתן את פירייה. ואין בכלל אותן הסגולות שההכרה האלוקית העליונה משלמת את הנשמה. אני לולא די מסטפינה, אני רוצה להגיד, אני לא יודע, אני בחילו רעדה אומר את זה. הכרה האלוקית מוגבלת בטבע, הכוונה היא הכרה האלוקית של אנשי אמונה. נכון? ולולא די מסטפינה הייתי אומר, מה זה? של אנשי אמונה. הייתי אומר שזה הרמב״ם. כלומר, אם אתה רק אומר, כיצד היא הדרך לאהבתו ולראתו, המדרגה המובלעה של הרמב״ם, שתתבונן בעולם, מהרמס הכי קטן שברמסים, עד הגלגל הכי גדול שבעליונים, אתה רואה חוכמת השם שנמצאת בכל בריאה ובריאה. זה פלא פלאות להתבונן בטבע, בסדר המופלא הזה. אבל זה הכרה אלוקית מאוד חסרה. אין בה אותן הסגולות שהכרה אלוקית העליונה משלמת את הנשמה. למה? מסביר הרב, הצביון השלם של האמונה, העומק, התואר שלה, הוא נותן בנו את ההכרה של החופש האלוקי, של היכולת המלאה באין מעצור. וזאת היכולת כוללת את האידיאליות המלאה, לפתחה, להעלותה אל מרומיה. כלומר, החופש האלוקי אומר, זה לא נכיר להגיד מה שהרמב"ם נלחם בכל תוקף. שגר זאב עם כבש, זה משל. זה רק משל. זה למה? לא יהיה שינוי הטבע. הרמב״ם לא אומר, כמובן, אני רק אומר בסוגרם שלא יהיה בלבול. הרמב״ם לא אומר, הטבע נברא לבד, חס חלילה. הרמב״ם לא אומר, אין השגחה. הרמב״ם לא אומר, אין שכר ועונ... הרמב״ם לא אומר כאלה דברים, חס חלילה. אין שכר ועונ, יש הכל. רק השאלה היא, האם המציאות הטבעית היא עכשיו ברת שינוי, או שהרמב״ם מתעקש לומר, אומר כמובן, הקדוש ברוך הוא עשה את זה. אבל לפי מדרגת הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא עשה את זה שגר זאב עם כבש לא יהיה לעולם. תמיד הזאב טורף את הכבש. זאת אומרת, אומר הרב, אז בעצם יש פה משהו שכביכול מאוד מאוד חזק, הוא לא בר שינוי, הוא לא יכול להתרומם, הוא לא יכול לגלות בפועל איזה משהו תוכן אידיאלי, שהטבע ידבר מוסר, שהטבע ידבר אמונה, שהטבע ידבר צדקות, זה לא יהיה, הזאב והכבש לא יגורו ביחד. מה שיהיה זה שראשי אומות העולם לא יוכלו להרע לעם ישראל, זה יהיה. אבל הפגיעה זה לא הגורביה. לכן על זה הדרך, הרמב"ם מראה מאוד מאוד בחריפות, במורה וגם בעוד כמה וכמה מקומות, הוא נמצא בסדר כזה שהוא אומר, הטבע לא ישתנה. מה עושה הרמב"ם עם הניסים? הרי יש ניסים. אז כידוע שהרמב"ם בשמי אופנים, לא ניכנס עכשיו, אבל הרמב"ם אומר, כן, זה תנאי, תנאי הקדוש ברוך הוא, אם הייתה בראשית, שזה כך יהיה כך וכך, כי עם ישראל יהיה צריך, הטבע ישתנה, אבל מיד הטבע חוזר לזה, אבל הניסים זה כאילו איזה מין חריגה של הכרח, שבא מתוך המציאות של הטבע, שהיא המציאות הקבועה. שהיא המציאות הקבועה והקיימת. אז לכן הרמב"ם שיטתו, זה נכון, שכשנקרא ים סוף, הרמב"ם אומר, כי היה חייבים לעבור. אז מה נעשה? איך נעבור? תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם ים סוף, שהוא יקרה בכף א', בניסן. אז יש תנאי כזה חיצוני שיעבור, וכן על זה הדרך, כל הניסים אומר הרמב"ם, כל הניסים שנעשו, זה רק מפני הצורך. חוץ, כידוע מפורסם מדבר הרמב"ם, חוץ ממתן תורה. תן תורה זה משהו מיוחד, שם זה חשבון אחר לגמרי. אבל כל הניסים שנעשו שיטת הרמב"ם, זה רק אומר הרב...
אבל לפי זה הנס הוא בחיתות.
מה זה?
לפי זה גם הנס הוא בחיתות.
אני לא יודע איך להסביר את זה עד הסוף, אבל נדמה לי שקצת ככה, כלומר, יש סדר כזה של הגמרא בשבת, שצריך להסביר אותה. כמה מגונה אותו האיש שנעשה לו נס, שנשתנו עליו סדרי בראשית. אז הזכרנו כמה פעמים, אז דיברנו, נכון, שרב חיים וולוז'ין על זה אומר, שזה מאוד מבטא את הדרך הזאת, שרב חיים וולוז'ין אומר, שם האדם הזה שעשה לו נס, אומר רב חיים וולוז'ין, למה אתה אומר עליו כמה הוא מגונה? למה לא תגיד כמה מגונה עם ישראל שעשה להם נס, ירד להם המן במדבר 40 שנה? איזה דבר גנאי זה, 40 שנה שיהיה ניסים, כזה, כמה מגונה עם ישראל שהיה לו מכת בכורות, שהיה לו קריאת ים סוף? אומר רב חיים, נכון, שם כתוב על האדם הזה, מעשה באדם אחד שעשה לו נס. הוא לא אדם צדיק, אנחנו לא יודעים את שמו, לא כתוב מעשה ברבי פלוני פלוני יתנה הזה והזה שכך וכך היה לו, אלא מעשה באדם אחד, אדם סתמי, הוא ראוי לשינוי הטבע? מי שראוי לשינוי הטבע, מה שתכף ומה שנספיק נראה, זה אדם כזה שאתה אומר באישיותו הוא מתרומם על המדרגה הטבעית, ומאלה כיוון שבאישיותו הוא מתרומם, אז גם הטבע מקביל לעומתו, השם צליחה על יד ימיניך, אמר גם הבסט וגם נפש החיים, לפי סדר ההנהגה שלך, כך סדר ההנהגה הלוקית איתך. אתה מתרומם מעל המדרגה הטבעית, שתכף נראה את זה, אז גם הקדוש ברוך הוא מרומם את הטבע לעומתך. אז לפי זה, זה סדר כזה שאם אדם הוא אדם פשוט, מה פתאום שיהיה לו נס? אם הוא לא שינה, לא יתרומם בעצם, אז אומר נפשך, שם הוא מגונה. אבל יכול להיות, אני חוזר לרמב"ם שאתה מעיר, יכול להיות שהרמב"ם הוא קצת הוא למד, אני לא יודע איפה למשוך את זה, שזה מפני הצורך. עכשיו, אם נמשוך את זה עד זה שאתה אומר טוב, וחבל שהסתדר, כלומר, אם היינו יותר מוכשרים, היה לנו סטארט-אפ איך לגדל אוכל במדבר סיני, ולא היינו צריכים את המן. אבל לא היינו מספיק סטארט-אפ ניישן כשיצאנו ממצרים, אז לא הצלחנו להצמיח אוכל במדבר סיני, ונגיד כמה מגונה, אני לא יודע, עד כדי כך נמשוך את הרמב"ם, צריך בזה לדגדג קרוב מתוך דברי הרמב"ם, לא יודע את הדבר הזה. הרב מסיים פה את... מה זה?
חלום?
של הרמב"ם? הרמב"ם אומר, נכון,
יש לו כמה פעמים שאומר חלום גם. אברהם בינו המלאכים חלום, בלעם עם האתון חלום. יש לו כמה חלומות.
כן, זה גם לפעמים, כן, גם חלום. הרמב"ם אומר, או שזה תנאי תנאה, או שהרמב"ם אומר... לא. אחרי זה גם פרושים שתהיה גם בזה. טוב, תכף נזכר. כן. נזכר בזה. אז אומר, בוא נראה רגע את המשפט האחרון של היי קוף פי, קובץ היי קוף פי, עכשיו, אז אומר הרב, תדע לך, המציאות היא הולכת ומתעלה. ועכשיו אני חושב, הנקודה השנייה שאני רוצה להוסיף, החיים מתעדנים ומתברכים, מתמלאים עוד זו גבורה רוחנית המסוגבת בסיגוב מלא עדן ותואר גם את הגבישות הגשמית. אנחנו מפה מתקדמים אל נקודה ב', אל עניין השני שלה. כלומר, אני אומר, העניין הראשון, זה המשפט הראשון שראינו בא' תפתת זין ובה' קוף פה. העניין הראשון זה ההבנה איך שהניסים הם בעצם מבארים שהטבע הוא לא עיוור. גם השמיים מספרים כבוד אל. מעשה אדם מגיד הרקיע. גם הטבע הוא יודע לדבר. איך הוא מדבר? הוא מדבר על ידי הניסים. הניסים, השמיים מספרים כבוד אל. מעשה אדם מגיד הרקיע. אומנם שם זה לא נס, אבל לא משנה. אבל אפשר לספר דרך הניסים מכבוד השם. כבוד השם, לא רק לפי מדרגת הרמב״ם, שאתה אומר, הגודל מספר, הקוטל מספר, אתה רואה את החוכמה. גם זה כמובן נכון. אבל את זה שאתה רואה שהחוכמה הזאת יש בה לא רק חוכמה, אלא גם צדק, זה עוד יותר מסדר כבודל. כלומר, אתה רואה את הים הגדול, ואתה אומר, הים הגדול מלא חוכמה גדולה, איך הוא בנוי, וכל אחזוריות הטבע וכו'. אבל יש בים לא רק חוכמה, אלא גם יש בו צדק. זה עוד יותר מסדר כבודל. זה נקודה ראשונה של הניסים. ומתוך זה אני רוצה מה נקודה שנייה. חשובה גם כן מאוד מאוד. לא רק הטבע מסתפר את כבוד השם על ידי הנס. אלא אם הטבע, אם הנס מסתפר את כבוד השם שנמצא בטבע, האדם הוא ממילא גם צריך להיות שותף אל המדרגה הזאת. כלומר, כשאדם רואה שזאב יכול להשתנות, כשאדם קורא בנביא ישעיהו שזאב השתנה, הוא לומד את זה לא כמו הרמב״ם, אלא כמו רוב רבותינו הראשונים. המציאות השתנה, המציאות התעלתה. אז הוא רואה, אפשר לשנות את הטבע. והוא מבין ממילא, לא רק את הטבע אפשר לשנות, שמבחוץ עלינו, אלא גם את הטבע שלנו אפשר לשנות. אומר הרב, אורות ישראל פרק א' י' ד', כנסת ישראל לנצחת את העולם בכוחה רוחני, הפכת את העולם להיות נצחי, שיסודה, עלייה מוסרית המוחלטת, אחרי זה נדבר על המילה מוחלטת אולי, העולה על כל, העולה על הנטיות שברוח האדם, גם על הטובות והיותר יפות שבהן. כלומר, לתקן את העולם, לא רק לפי הנטיות שברוח האדם הטובות והיפות. למה? כי גם הנטיות הטובות והיפות הן מוגבלות לפי הטבע. הכנסת ישראל רוצה לתקן את העולם, לא רק לפי הטבע, אלא גם משהו שחורג מעבר לגבולות הטבע. כלומר, להצליח לשנות את הטבע, ואותו בכלל מסביר את זה, מגלה את כוחה בידיעת הנהגת העולם למעלה מדרך הטבע. מסבר איתי בנסים ונפלאות את מהותה העצמית, נחזור תכף למשפט הזה, והאמת הזאת היא בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה העולם, בקרבה ובעולם. מה כאן המסבר איתי בנסים ונפלאות את מהותה העצמית? זה המשפט שמחבר לנו בין יציאת מצרים בעצמה, לבין ניסי יציאת מצרים, נכון? כי כשאתה אומר שאתה מסביר בניסים ונפלאות את המהות העצמית שלך, מה זה המהות העצמית שלך? המהות העצמית שלך לזה קרה מהר"ל, עצם היציאה. וכשאתה רוצה להסביר את המהות העצמית שלך, והמהות העצמית שלך זה רשרת שכינה, זה לא מוגבלות לפי הטבע. הקדוש ברוך הוא ברא אותך לא עם צוות ולא עם סמרטות, הקדוש ברוך הוא גל אותך לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה עצם היציאה. איך אתה מסביר את עצמך? דרך ניסים ונפלאות. אתה לא משועבד על גדרי הטבע, אתה יש לך סדר אחר שהוא יותר עליון מהטבע. אז לכן הופעת והופענו ביציאת מצרים, זה לא סתם שיציאת מצרים הייתה מלאה ניסים ונפלאות. כי עם ישראל עבר תהליך כזה, אומרת המשנה בדויות, כל מכה הייתה חודש, וזה אולי 12 חודש, לא עכשיו את כל החשבון של המשנה בדויות, אבל יצא לנו 12 חודש מיציאת מצרים, שהתרגלנו לחיות בניסים ונפלאות, התרגלנו להשתחרר מהשיעבוד. ומלך שבא עלינו יציאת מצרים, אנחנו כבר בשלים להבין שאנחנו יצאנו מהמצר של הטבע. יבין, יצאנו מכל ההשקפה המצרית שלחוצה בתוך המצר, בתוך כל שדרי הטבע. כמובן זה עוד נקודות שהמצרים מרגישים כבר בטוחים, כי אם יש לך את הנאור, את היאור, אז אתה כבר הטבע נתן לך, צ'ק בלי כיס, כלומר צ'ק עם כיסוי ללא הגבלה. הטבע סידר אותך, אתה כל מסודר, ליאורי, אני אסיתיני, כלומר בזכותי הגיע פה היאור. אם יש לנו את היר, יש לנו את כל הביטחון, יש לנו את המים, יש לנו את כל החקלאות, יש לנו את הכל, אז אנחנו מסודרים, אין לנו עכשיו מה לדאוג, הטבע דאג לנו. יצאת מתוך המצר, 12 חודש, ונולדת למכת בכורות, ואתה מסביר בניסים ונפלאות את עצמך. אז לכן ניסים, רגע, תכף אני אומר, לפני האדם עצמו, פה זה היה בטבע ניסים ונפלאות. אז אנחנו כבר התקדמנו שלב אחד במערל, שקולה יציאת מצרים כנגד כל הניסים כולם. כלומר, נולדת עם נשמה אלוקית בליל הסדר, בחצות הלילה, שכינה ברא אותך. טוב, אבל אפשר לצפות שכינה ברא אותך. והעולם נשאר אותו דבר. העולם נשאר אותו דבר. לא, שכולה יציאת מצרים כנגד כל הניסים. לא רק אתה נולדת ככה. יש לך את היכולת, הביטור, תחבר לנו את המסגן. כן, תראה, קופים פה מקור. ושכולה יציאת מצרים כנגד כל הניסים, לא תאורות! את הקור, את הקור! אז שכולה יציאת מצרים כנגד כל הניסים, כי לא רק אתה נולדת ככה, וכאילו העולם נשאר אותו דבר. פלא פלאות, אתה נולדת ביציאת מצרים, בחצות הלילה נולדת, הייתה לך השראת שכינה, אתם הדבקים מהשם הלכויים, פלא פלאות. ומה עם העולם? כאילו נשאר העולם אותו דבר. לא, שכולה יציאת מצרים כנגד כל הניסים, אבל לא הלוסגיה. אתה נולדת ככה, ויש לך ככה יכולת לפעול על העולם גם באופן הזה. כלומר, יש לך לידה מאוד מופלאה. טוב, אם אתה רואה סתם ניסים, עכשיו אני רוצה להסביר את הצד שני. אם אתה היית רואה סתם ניסים, ולא מבין שזה קשור למהות המיוחד של עם ישראל, אז היית רואה את ניסים, היית אומר, טוב, יש פה אנשים שיודעים לעשות קצת קונצים בעולם. כי אתה אומר, וואי, הם יודעים לעשות ניסים. טוב, אבל מאיפה בא להם הכוח לעשות ניסים? לא יודע, מעשה כשפים. לא, הניסים לא באים סתם. הניסים באים מעם כזה שיש לו יכולת אמיתית, יכולת אלוקית, לשנות את המציאות, לרומם אותה. אז אם אתה עושה סתם ניסים ליציאת מצרים, אז זה סתם קונץ. אם אתה יציאת מצרים בלי ניסים, זה גם כזה חיסרון מאוד גדול. כי אתה ניצא ליציאת מצרים, כלומר, בלידת האומה, אבל האומה הזאת היא הולכת במסלול אחד, והעולם ממשיך במסלול העיוור שלו. יציאת מצרים שקולה כנגד כל הניסים. יציאת מצרים עם הניסים הם ביחד מסבירים, אז מה קרה פה ביציאת מצרים? זה האביב של כל העולם כולו. נולדה האומה וזה האביב של כל העולם. אבל הרב ממשיך עוד שלב. מאוד חריף עכשיו. הרב אומר, אי אפשר לאדם היחידי והקיבוצי שיתעלה על טבעו בזמן שהוא תמיד חושב שכל המוטבע בטבע אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. על כן אין מנוס משפלות המוסר שבו מקרוח. לא לעובדי עבודה זרה ולא לגופרים וחלטים. נשים פה רגע פה נקודה. עכשיו אנחנו מקשורים מדרגה שלישית. למדרגת האדם הפרטי. שהיא עכשיו עוד מדרגה נוספת. הרב אומר פה משפט מאוד חריף. אדם כדי להאמין בשינוי המוסרי בעצמו. כלומר, את השמש הרי אני לא יכול להזיז. ואולי גם את עצמי אני לא יכול להזיז. כי הרי ככה נולדתי. אז ככה אני נשאר. אז נולדתי במאדים, אז ככה אני אהיה. יש לי יכולת להזיז את עצמי? הרב אומר, היכולת להזיז את עצמך נולדה לך ביציאת מצרים. כי ביציאת מצרים נולדת עם השראת שכינה. וגם ראית שיש ניסים ונפלאות במעגל העולמי. ואם אתה מספר טוב ואתה מבין טוב מה המשמעות של ניסים ונפלאות, זאת אומרת, אתה מבין טוב שהניסים ונפלאות אומרים, אפשר פה לחולל את השינוי, אפשר לרומם את כל הסדרים הטבעיים. אז לא רק מחוץ לעולם, אלא גם נמצא בתוכך היכולת הזאת. לכן, נראה תכף בהמשך, מתן תורה, כלומר, ההתעלות של האדם הפרטי, היכולת של האדם הפרטי גם לתקן את עצמו, היא מאוד קשורה ליציאת מצרים. אומר הרב, מי שבעצם לא מאמין בניסים, בעצם אומר שאני לא מאמין בשינוי. אם אתה לא מאמין בניסים, אתה אומר, אי אפשר לשנות. כלומר, זה מאוד יפה, כל הדברים הטובים שאתה עושה, כל זה. אבל בעצם הדבר הכי חזק זה השמש והירח, ובחיים לא יהיה שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. אז אם הדבר הכי חזק זה השמש והירח, וגם הדבר הכי חזק זה, אני יודע, האדם בנוי מהורמונים ומכל מיני דברים, גם זה הדבר הכי חזק בעולם. אפשר להתגבר לשנות הטבע? אומר, אז תדע לך, מי שלא מאמין בניסים, בעצם הוא לא מאמין שגם אפשר לשנות הטבע. כי בעצם הוא אומר, הטבע זה הדבר הכי חזק, זה בלתי אפשרי לשינוי. זה הרב קורא לזה שפלות המוסר שבעומק הרוח. כלומר, לא רק אתה אומר כישלון מקומי, כישלון כזה, כישלון כזה. זה שיטה שהיא כולה מרישה ועד גמירה, היא כולה מעידה לעצמה שהיא כישלון גמור, שנמצאת בשפלות המוסר שבעומק הרוח. זה יהיה סדר כזה של שיטה רוחנית כזאת, שתעיד שהטבע זה הדבר הכי חזק ובלתי ניתן לשינוי. בוא נקרא אותם את המשפט הזה. זה מאוד חשוב הדבר הזה. הרב אומר, אי אפשר לאדם היחידי והקיבוצי שיתעלה על טבעו. הוא מתכוון להתעלה על טבעו, כי כאן יכול להיות בתוך הטבע, אפשר לסדר את זה שיהיה קצת יותר נחמד. כלומר, בתוך המציאות, אפשר לסדר את זה, שזה יהיה קצת ככה, זה יהיה קצת ככה, לסדר בתוך, אבל להתעלות זה אי אפשר. מתי אי אפשר להתעלות? בזמן שהוא תמיד חושב שכל המוטבע בטבע, אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. אז מי שאומר שהוא לא מאמין בניסים, בזה הוא לא מאמין. באי אפשר, הכוח העליון לא יכול להחליף את הטבע ולהעלות אותו. על כן אין מנוס משפלות המוסר שבעומק הרוח. לא לעובדי עבודה זרה. טוב, אז תגיד מה נפקרין עלינו, כבר אין לנו עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה בסדר, הם היו משעבדים לטבע כמו שהוא. שאהבו את העוצמות של השמש, היו את העוצמות של הירח. היה להם איזה מין חיבור כזה שאנחנו לא יודעים אותו כבתי מצוות עבודה זרה. אני אספר לכם איזה, זה מצחיק, אבל אני חושב שזה נכון, שפעם אמר לי הרב שרקי, הוא אמר לי, אתה יודע מה זה סיפור סמלת שבת של חנלה? אמרתי לו, לא יודע מה זה. אומר לי, תלך לך הסמלה, והיא עומדת מול הירח, והירח מלבין לה את הסמלה, את השבת הלבנה שלה. זה שאמר לו, שבת, זה סמלה אחרת. אמר לי, זה סיפור של עבודה זרה. כי זה איזה מין כזאת מציאות שאתה אומר, זה פרידי עבודה, כאילו, אדם כאילו מתחבל על הטבע, אז הלבנה פועלת עליו, כאילו להלבין לו את הכל. הוא, יש לו איזה חיבור, חיבור מאוד מאוד עצמתי לטבע. אז טוב, להלבין את הסמלה כנראה זה עוד מאוד מאוד. אבל סיפור כזה, זה משהו שפועל עליו על הנפש שלו, שהוא מרגיש את העוצמות הגדולות. של השמש, של הירח, של הכוכבים, של העץ רענן, כל מה שאתה לא מתאר אותנו, על הערים האדומים, על הגבורות, על עץ רענן. יש לאדם הזה חיבור, חיבור מאוד עוצמתי לטבע, שאנחנו לא יודעים להבין אותו בדבר הזה, אבל משם הוא מתחבר, אז הוא משועבד אל המערכת הטבעית, משם הוא שואב את הכוח, טוב, המערכת הטבעית היא באמת סגורה. אז עובדי עבודה זרה, הם בעצם זה מה שאומרים, המערכת סגורה. אז אומר הרב, תדע לך, וגם לכופרים מוחלטים. בכוונה משתמש כופרים מוחלטים, כי הרב אומר, לדורותינו אין כפירה מוחלטת, כמעט, הרב אומר. אבל כופרים מוחלטים, כלומר, כנה, השיעבוד הגמור על הטבע, אם זה שיעבוד גמור על הטבע, אז גם עם אלה, הרב אומר, זה בהכרח יביא גם לשפלות של האדם. במובן הזה, אתה לא יכול להגיד מאמין בכל התורה כשהוא לא מאמין בניסים. אבל במובן הזה כן. כלומר, כי למה הוא לא מאמין בניסים? הוא בעצם אומר, לא, משהו אחר שהוא בדרגת נס, אבל תכף נראה. הוא לא מאמין בניסים, זאת אומרת, הוא בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא לא יכול לקרוא את הים. כי הים הוא יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. אז מי שאומר שהים זה הדבר הכי חזק, אפילו יותר מהקדוש ברוך הוא, אז בעצם הוא אומר, הטבע זה הדבר הכי חזק בעולם, הטבע הדבר הכי חזק בעולם, אז מה הוא יעשה לעצמו? זה רק עניין של זמן, עד שהוא יגיד, גם הטבע שלי זה הדבר הכי חזק בעולם. אז בוא נראה רגע לפחות עוד משהו אחד, יש פה עוד כמה מדרגות, אבל... אז אני אומר רגע בעל פה. הרב אומר פה בעלת רעיין, אומרים, אנחנו אומרים את זה כל יום. זכרו נפלאותיו אשר עשה, נופתיו משפטי פיו. הפסוק הזה אומר דורשני, כי אם אלה זכו נפלאותיו אשר עשה, מבין זה הנפלאות. מופתיו הבנתי זה מויפתי. מה הקשר משפטי פיו? משפטי פיו זה מצוות. הפסוק חורה הכניס פה כמה עניינים שהם לא קשורים. אם הנושא של הפסוק זה לזכור את הניסים, תגיד זכו נפלאותיו אשר עשה, זה מופתיו. אם הפסוק רוצה להגיד לזכור את התורה, תגיד זכו את משפטי פיו. מה הקשר בין הרישה של הפסוק שאומר זכו נפלאותיו אשר עשה, לבין המציאות הזאת של אופתיו משפטי פה. אז אני אומר רגע בעל פה אחרי זה. אומר הרב, מה הקשר של הפסוק? כשאתה אומר, זכרו נפלאותיו אשר עשה ומופתיו. אני לא נכנס, כי הרב מחלק גם בין נפלאותיו לבין מופתיו. אז כשאתה אומר הרב, כשאתה עוסק במופתים, בסדר הזה שהקדוש ברוך הוא משנה את הטבע. אומר הרב, אם אתה יודע לספר טוב בניסים, אז אתה בעצם אומר, מה הניסים כוללים? הניסים כוללים את המציאות הזאת שאפשר להתרומם מתוך המדרגה הטבעית. אפשר לפרוץ אותה. איך אפשר לפרוץ אותה? על ידי משפטי פיו. ואמר הרב אומר, אז איך לפרוץ את המדרגה הזאת של הטבע? אם אתה זוכר טוב את המופתים, אז במילא משפטי פיו זה מדרגה כזאת שאתה יכול, אתה יכול להבין שמשפטי פיו הם פועלים את השינוי. הם פועלים את השינוי באדם הפרטי, הם פועלים את השינוי גם יכולת לחולל שינוי בתוך כל הסדרים של העולם. אז לכן הרב אומר, זה מאוד קשור אחד אל השני. כי כשאתה זוכר את הנפלאות, ומה זה נפלאות? אז אני מוסיף רגע נקודה. מה זה נפלאות? נפלאות זה אתה אומר, אתה מגלה שיש לטבע מגמה. אתה מגלה, זה לא נכון שהים סוף יטביע את כולם, גם את הרשעים, גם את הצדיקים. כשאתה מסתכל על המופתים, אתה אומר, לא, פתאום הים העיוור, את הרשעים הוא יטביע, ולעם ישראל הוא נתן לעבור. אם זה ככה, בעצם זה מה שמשפטי פיו באים לעשות. משפטי פיו הם בעצם באים להוציא לפועל את הנקודה הזאת של התעלות העולם. בוא נקרא רק את החלק השני של הפסקה פה. הרב אומר, והנפלאות הללו, הממלאות את כל היש, איש לא נדע, כל הטבע גם יכול להיות בו ניסים. הלא הם קשורות בגילויים חודרים, המופתים, אני לא קראתי טוב. הנפלאות הללו, זה מה שדילגתי, הרב אומר, הנפלאות הללו זה, אני חושב, כמו מדרגת הרמב״ם. כלומר, הנפלאות הללו ממלאות את כל היש איש לא נהדר. בכל רמס קטן אתה מוצא חוכמה אדירה. פלא גדול. וזה מדרגת הרמב״ם. הלא הן קשורות בגילויים חודרים, מופתים, בהיקה המפעלית, הבהיקה המפעלית היוצאת מהסדר הרגיל. זה מופת. אבל מופת הוא מראה על משהו, על מה הוא מראה? הוא מראה את המגמה של ההוויה בעומק מוסריותה. לא במוסר הטבעי, אלא במוסר העמוק. אז גם המדרגה הטבעית ההוויה משדרת בפנים צדדים מוסריים. אבל פה זה מראה את עומק מוסריותה, שהיא מביאה כבר למה? אם ההוויה יכולה להשתנות. האדם אחראי לעשות את זה. היא מביאה כבר להכרה באחריותו של אדם על מהלכי חייו, שהמעשים האנושיים צריכים להיות נשאבים למקור האלוקי, כדי שיתאימו לתוכן הפנימי של ההוויה. אז המעשים של אדם צריכים להיות נשאבים ממקור הבריאה, כדי להתאים אל התוכן הפנימי של הבריאה. התוכן הזה מתגלה במופתים המתגלים לכל במראות הגדולים, ובהמשכה דורית המופיעה אחריהם, מופתם במשפטי אפיר. אז כשפגשת מופת, פגשת באמת את הסוד של הבריאה. הסוד של הבריאה, אחריות שלך לגלות את הסוד של הבריאה. אחריות שלך לגלות את הסוד של הבריאה. איך אני אגלה אותה? אני מחפש את משפטי השם. אני מחפש את דבר השם, שבדבר השם שמיים נעשו, לגלות את הסוד של הבריאה. אז לכן הרב אומר, הפסוק ודאי מדבר, זכרו לפנות אבא אשר עשה מופתיו, ומתוך מופתיו אתה מבין איפה המשפטים, כי זה מחובר למשפטים שלך. אז לכן אני מסיים רגע, לפני הרבי תורה, רק שנייה אחת, לכן אני אומר את שאלתו של מטה. אנחנו לא נלמד עם הילדים, נורות ישראל, אפילו נורות פרק א', אבל כשאתה מספר לילד על מופתים, זה בדיוק הפעולה שנפעלת בנפש. אל תספר לו על המופתים סיפורי סבתא, סיפורי בובקס. ספר לו על המופתים של התורה, של התנ"ך, של הנביאים. אתה מספר לו על המופתים שמשה רבנו עשה. אתה מספר לו על המופתים לפי דרשות חז"ל, אתה בעצם מכין לו את התשתית של ההבנה הזאת, שבעצם זה לא נכון להגיד שהטבע זה הכי חזק בעולם. יש פה בתוך המופתים האלה, הכוח האלוקי מנהל את הבריאה, מנהל את השמיים ואת הארץ. והכוח הבריאה מנהל את הבריאה ואת השמיים ואת הארץ, מנהל אותה מתוך מגמה מוסרית. טוב, הוא לא יודע מה זה נשמת ישראל, והוא לא למד גבורות השם דרך ג' שהיציאה בעצמה זה עיקר הכל. הוא לא למד, ואל תלמד אותו גם. אבל הוא מבין את הדבר הזה של הניסים, שבעצם זה שקול, זה אבא לא הלוסטגיה. אז אם אני אומר שאבא לא הלוסטגיה, הכוונה היא, המהות זה הנשמה שמודה ביציאת מצרים. הגילויים זה מדרגת הניסים. מה שראינו באורות, הרב אומר, מסדרת היא בניסים ונפלאות את מהותה העצמית. אז אתה אל תדבר איתו על המהות העצמית, אתה תדבר איתו על ההסברים. אבל ההסברים האלה, כשאתה מסביר אותם טוב, הם בדיוק מלמדים על המהות העצמית. שאותה הוא ימד בשיעור א', לא לפני. אבל זה סדר מאוד מופלא, שהמציאות הזאת של הניסים, היא מכשירה את הנפשות לקלוט את המהלך הזה.
זה משנה איך מספרים את הניסים?
אני חושב שזה מאוד משנה הדבר הזה. כי אני אומר רק לדוגמה אחת, אם אתה מדגיש את הצד המוסרי שבנפש. זאת אומרת, אתה לא אומר סתם, למצרים קפצה את פרדיה ולנו היה ככה פה, וסתם זה כמו נקמה. אתה אומר, לא. זה אליי עם קפצה את ספרדיה, כי זה היה מגיע להם העונש, ככה. כי זה מידה כנגד מידה, ופה הופיע הצדק. ולפעמים היה לנו הסתר פנים, ועכשיו המכות הן בעצם מגלות את הגילוי פנים, את אהבת השם לעמו, את המדרגה המוסרית שיש בהוויה, את הצדק האלוקי. לכן זה מאוד משנה איך מספרים את זה.
טוב,
לא בא להגיד
שכאילו
רואה קצת מצרים
זה הנקודה.
כן, לכן...
זה בא להדגיש לו את המרכז,
והניסים זה מסביר את הכל. המהר"ל אומר שקול. ואחרי זה המהר"ל עוד בהמשך הפרקים, גם כשנדבר על זה.
אני מדגיש לך מרכז, עכשיו
שומעים שהשאר... נכון, נכון. אני חושב שככה זה מוכח במהר"ל אחר כך, גם בתוך דברי המהר"ל. כן, בטח. כי המהר"ל עצמו אומר, אם זה שקול, המכיל דבר שקולה. אם המכיל את ה... אם היינו מבינים את המהר"ל בטעות כמו שהיינו מבינים, המכילתא הייתה אומרת, אל תשים לב לניסים, העיקר זה היציאה בעצמה. לא, זה שקול. אז זה נשלים.
טוב, תשכם,
מה זה? המופת זה הניסים.
המופת זה הניסים, אבל
מפלאותיו זה החוכמה הרגילה. והמשפטי פי הוא קשור למופתים יותר מאשר לנפלאות.
קודם כל צריכים לקבל נשמה ואז את הניסים ואז
היה את המסתרים. טוב, אז זה כמו הרבה צדדים שאתה אומר, ההכשרה לדבר, הכשרה, כן, הכשרה לדבר, לקלוט המדרגה, לא חלק.
התפסו שולחת
לגבולת פרקימן שלך, כן, טוב, תן לך חם וחכם מאוד, תתבוננו בדברים, זו סוגיה מאוד עמוקה, מאוד עמוקה, מאוד חשובה. בעזרת השם, חודש טוב ומבורך, שמח, בעזרת השם.
Don't be slow.